השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
ברוכים הבאים לכולם, שבוע טוב, יום שלישי, פעמיים כי טוב, שנזכה כולנו לברכה ולהצלחה בכל העניינים, בכל מעשי ידינו, בשורות טובות. היום אנחנו נדבר קצת על עניין השמחה. אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים, אנחנו נדבר על זה היום קצת מפן שונה. לא איך מגיעים לשמחה, לא למה צריך את השמחה, אלא מה השמחה גורמת לאדם. איזו תחושה אנחנו מרגישים בגוף כשאנו שמחים? תחושה ש... גורמת לך להרגיש טיפה יותר קליל, יותר משוחרר. אתה מרגיש שאתה יכול להתעלם מבעיות שרובצות אצלך. סיטואציות שתקועות במקום, דברים שלא מתקדמים בחיים. אתה מרגיש שאתה יכול פשוט מאוד להתמודד איתם, להכיל אותם. למעשה השמחה היא לא רק חיוך וצחוק, השמחה נותנת לאדם כוח מאוד מאוד גדול. ואנשים ששמחים באופן קבוע, שמחייכים באופן קבוע, חיים יותר טוב. חיים יותר זמן וחיים יותר טוב. למה הם חיים יותר טוב? אולי כי הם צוחקים, אולי שזה מביא להם מזל טוב, השמחה הזו מביאה להם מזל טוב, אולי זה מביא להם ברכה. לא. כשאני שמח, יותר קל לי להתעלם מבעיות. יותר קל לי להעלים סיטואציות שליליות. עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מבלבלת. אנחנו רואים שיש תהפוכות. וכל מה שקורה, כמו שאמרנו, שסיפרתם לי בממשלה, בשלטון, בחיים, באופן כללי, הכל מתהפך לנו. הכל משתנה לנו מול העיניים. שנה כמו שעברנו עכשיו, השנה הזו, היא שנה ש... באמת, עוד לא הספקנו להתחיל אותה כבר, אנחנו בחודש השלישי של השנה. התחלנו עכשיו את חודש כסלב, לפני 10 ימים. אנחנו פשוט נמצאים בשנה ששווה כבר ל-20 שנה, מבחינת המקרים שקרו בה. 3-4 חודשים. לכן אנחנו צריכים לעצמנו את הכלי הזה שנקרא שמחה. למה כדאי להיות שמח? כשאני אומר שכדאי להיות שמח, זה אומר למעשה להתעלם קצת מהמציאות שאנחנו חיים בה, מהמציאות שאנחנו חווים. הרי לא כולם יכולים להיות בשמחה. למה לא כולם יכולים להיות בשמחה? כי לא כולם שמחים. לא לכולם יש טוב, לא לכולם יש ברכה, לא לכולם יש הצלחה, לא לכולם יש זוגיות, לא לכולם יש פרנסה, לא לכולם יש בריאות. לא לכולם. אז מה אנחנו נעשה? הפרמטרים שתלויים בשמחה רבים כל כך, שהסיכוי באמת להיות שמח הוא נמוך. נמוך, סיכוי נמוך. פתאום מתרחשת לאיזה בעיה בנושא הזה, אתה פותר כאן, מתחיל כאן, פותר, מסיים עם זה, מגיע לך מכאן. סיימת שם, מגיע מפה. אתה פשוט מוקף כולך כל פעם בעיה אחרת שחוזרת על עצמה בתחפושות שונות. אם כן, איך באמת אני אוכל להיות שמח? איך אני אוכל להיות שלב? איך אני אוכל להיות רגוע? איך אני אוכל להיות משוחרר? איך? לומר להיות עיוור ולהתעלם מהבעיה זו אופציה. אבל בסופו של דבר, כשאתה מתעלם מבעיה ולא מתייחס אליה ולא מטפל בה, ולא מפרק אותה מהחיים שלך, הפסקת כאן, לא התייחסת אליה כאן, היא תגיע אליך משם. למשל, יש אנשים אומרים לי, אני רוצה את הבת זוג הזו. לא תהיה בת זוג, אני רוצה אותה, אבל יש פה בעיות. לא כדאי, כן מתאים, לא מתאים, יש פה בעיות, לא מתאים. זה מה שאני רוצה. הולך, מתחיל, נכנסים לקשר, פתאום, גירושים, בלגן, סיבוכים, צרות, כלל את היום שהכיר אותה. כלל את היום שלא הקשיב, כלל את היום שהמשפחה שלו לא מנעו ממנו. הבעיות, כשאנחנו לא מתייחסים אליהם, לא מטפלים בהם, זאת אומרת, לא טיפלת עכשיו, תבוא לך בווריאציה שונה. כשאדם משתמש בשמחה, אז החוסר התייחסות לבעיה גורם גם לפתור אותה. עכשיו נניח שיש בן אדם שיש לו בעיה בפרנסה, ואני אגיד לו, תשמע, אני אתייחס, תסתדר עם מה שיש, תעצום את העיניים, מה שהשם נותן ברכה והצלחה. בסדר גמור, ימשיך ככה אחרי חודשיים, עוד פעם הוא יקרוס. אבל אם אני אומר לאדם, תעבוד מול הבעיה ותאמר לעצמך, אני שמח שיש לי את הבעיה הזו. אני מודה לה שממש תרגיש שמחה. עוד פעם, זה לא דבר שהוא פשוט לביצוע, אבל בסופו של דבר אפשר לעשות כל דבר. אפשר לעשות כל דבר ברגש. אני שמח ואני מתמודד ואני חזק ויש לי את הכוח ואני שמח ומאושר וצוחק ואני בריא וטוב לי ומה שהשם נותן לי תודה רבה וגם אם אני לא בריא יש לי פרנסה וגם אם אני לא יש לי זוגיות יש לי משהו אני עדיין נושם יש יותר חולים ממני יש יותר גרניים ממני לא משנה מה תמיד יש יותר גרועים ממני וגם אם תגיע למצב שאתה הכי גרוע בעולם עצם זה שאתה מבין שאתה גרוע יש לך עדיין דעת יש אנשים אחר מי שיראו לי תמונה בבית חולים, בשם ישמו, לא מתפקדת. חצי מוח שותק. תמיד יש מישהו יותר גרוע ממך, תמיד. תמיד, ברגע שאתה אומר את זה לעצמך, השמחה עצמה, השמחה, שמחה זה שמחה, מוחה, מעלימה את הבעיה, מעלימה את הכאב. זה לא חוכמה להתחיל דיאטה כשאתה שבע. חוכמה, אכלתי פיצה, או לא יודע מה שאוכלים, הגזמתי כבר זו, מחר דיאטה, כן, וזהו, ולא שתייה מתוקה ותתמה, כמה איסורים והגבלות. אחרת בבוקר, קצת הגזמתי, אני לא כזה שמן, אני מלא, חלק גם לא שמי לב ש... אז אמרו לי שאליתי במשקל, נו. גם יש בעיה, אפשר להיות אנורקסיה, וזה, לא צריך להגזים, אז קצת. פה, קצת שם, קצת מפה, קצת משם. בסופו של דבר הגלגל הולך ומתגלגל, ואדם מתפתח בחזרה. לא חוכמה להיות שמח כשטוב לך. לא חוכמה לעשות דיאטה כשאתה שבע. איך הדתיים מפסיקים לעשן? יום שישי, סיגריה אחרונה לפני שבת, ואני מפסיק לעשן. כל השבת מרוצה, אני צריך סיגריות, שיר שבת, תענוג. מוצאי שבת, הנר של ההבדלה, להדליק או לא להדליק, 24 שעות לא ישנתי, זה מספיק, להדליק סיגריה. לא חוכמה. אז להיות בשמחה מתי? להיות בשמחה דווקא, 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 כשהמצב הוא לא פשוט. דווקא שהמצב מורכב קצת, שונה, קצת מקשה, קצת מסובך, דווקא במצב הזה אני צריך להיות בשמחה. וזה מה שאנחנו צריכים לדעת. ברוך הבא. מי מדבר המון על עניין השמחה? רבי נחמן מברסלב. בכלל רבי נחמן מברסלב הוא מדבר על הנפש. גם בשם שלו זה תבוא נחמן משון ניחום, חום, מן, אוכל רוחני. הוא מדבר הרבה על עניין השמחה. והוא אומר שכשאדם שמח ורוקד, הוא לוקח את העצבות, את הכאב, את המזל הרע, את הכישוף, את העין הרע, את המוות, את המחלה, לא משנה מה. דיכאון, דאון, איך שתקראו לזה. כשאדם שמח, הוא לוקח את הדבר הזה, את השחור הזה, לתוך מעגל השמחה, ופשוט הופך אותו למשהו אחר. הופך אותו לכלי שעוזר לך להתמודד. את הכאב הוא הופך לשמחה. השמחה מדבקת, מדביקה. כמו, לשמחה יש כוח כמו של העצב. הרי תמיד ידוע, בכל דבר כמעט, התומעה יותר חזקה מהתארה. עכשיו אנחנו נעשה מסיבה עם רקדנים ושטויות וכל מיני שטויות שיש. יבואו למסיבה הזו, יחכו לה בתור אנשים, וישלמו כסף, ויחכו בתור ולא יאכלו, רק בשביל זה תומעה. תעשו אותו דבר בקדושה, איזה הרצאה, משהו, איזה מגיע, זה פה, זה מביא חבר, חברים, חברה. תמיד, תמיד יש כוח לתומעה, יותר מאשר לתארה. למה? זה כל המשחק של העולם למעשה. כי אם אנחנו נקבל את הכוח של התארה כמו הכוח של התומעה, אז אף אחד לא ילך לתומעה. כי התומעה משלמת במזומן. אתה רוצה, אתה רוצה עכשיו, אתה תהנה עכשיו. אתה עכשיו תעשה את החטא הזה, תהנה ממנו עכשיו. לא תחכה כמה שנים עד עולם הבא, לך תדע מה יהיה, מי יביא לך מה. עכשיו קיבלת. הכוח של התומעה. זה היתרון שאתה הקדוש ברוך הוא לתומעה בעולם הזה. וזה הבלבול שאנחנו נמצאים בו. בלבול מאוד מאוד גדול. אז מסביר רבי נחמן מברסלב שאם אתה לוקח לתוך השמחה את הכאב, את הדיכאון, את העצב, שמח, מה זאת אומרת להיות שמח? צריכים להבין, זה לא פשוט להיות שמח כשאתה עצור. קודם כל, כדי להיות שמח מתוך העצב, אתה צריך להשלים עם המצב שלך. דבר ראשון, אתה צריך לקבל את המצב שלך כמו שהוא. אין לי פרנסה? אוקיי, אני מקבל את זה, אין לי פרנסה. תודה רבה על זה, אני מכיל את זה, מסתדר עם זה. נושם עמוק, ופשוט נותן לזה להתהוות אצלי. לא מסתכל על כל הסביבה, זאת היא כבר התחתנה, זה התחתן, זה עובד, זה בריא, זה חולה, זה... לא מסתכל, לא עושה את זה. לא עושה את זה. אני, למשל, יש אנשים שהם... היום, אתה יכול לדעת מה קורה אצל חבר שלך, נכון? היום נכנסים במחשב, לאתר של הבחור, פייסבוק, אתה נכנס לאתר שלו, הוא הלך לאכול במסעדה, אתה יודע. הוא שתה כוס קפה, אתה יודע. החליף גרביים, אתה יודע. הכל, כל מה שהוא עושה, אתה יודע היום. הכל אתה יודע על החבר שלך. ולא רק שזה אתה יודע עליו הכל, הוא גם ממליץ לך לבוא להסתכל, הוא שולח לך כל מיני שליחות, הודעות. כן, ככה עושה, כל הזמן עושה, שולחים אחד לשני. אז מה נוצר מזה? זאת מקנה בזה, זאת קנתה את זה, היא קנתה, לא יודע מה קנתה, איזה צמיד או משהו, מפרסמת את זה. תראו מה קניתי, תראו מה עשיתי, תראו בזה. ועוד מה אנשים עושים, מעודדים אותה, כמו היה פעם מחיאות כפיים. יש היום את הכפתור הזה עושים. לוחצים בכפתור, זה אומר, איך אני יודע את זה, אני לא מבין בזה, אבל כשמראים לי, נגיד איזה בחורה, מראה לי תמונה של הבעל שלה, או משהו יש בלגן שם, משהו, אל תלחץ על המסך. אמרתי, אבל אני רוצה להגדיל לראות את העיניים. לא, זה חס שלום, אתה תעשה לו את ה... הוא יראה שאני עשיתי לו את זה, זה יעשה לי בלגן. עד שהבנתי את הפוליטיקה של העניין הזה, לקח לי זמן. אל תלחץ על המסך, אני אעשה לך, תביא. ככה עושה מהצדדים, ככה שלא, חס שלום. לקח לי זמן להבין, ובסוף הבנתי מה השיטה, מה הרעיון, בסדר. איך אתה תסתכל על עצמך, שכל האינפורמציה על החברים שלך חשופה? מה זה יוצר? יוצר קנאה. מה זה יוצר? קנאה. אז זה קנה לעצמו איזה חליפה, הוא מפרסם את עצמו, עושה לעצמו צילומים. היום יש את הצילום ככה, אני רואה אנשים ככה. מה אתם עושים? על מה אתם מדברים? מה זה הדבר הזה? זה אומר ש... אני חשבתי על זה קצת, כל דבר שקורה, אני חושב על זה לעומק. מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שמרוב שהחברה שלנו כביכול כל כך משתפת את האינפורמציה, הפכנו להיות כל כך טכנולוגיים ומנותקים שאפילו אין מי שיצלם אותנו. אנחנו מצלמים את עצמנו. פעם היו מצלמים, פעם הייתי רוצה ללכת לצילום עם אשתי או משהו. היה מישהו בא, הייתי מביא לו את הטלפון אפילו, בסדר? או את המצלמה. היה עושה הפילים, היה פילים 36, והיה מצלם. היום גם את זה אתה עושה לעצמך. לא מצלמים אותך אפילו, לאיזה מצב הגעת. ואנשים מתגעים בזה. מה, אני ראיתי בן אדם פעם שמצלם את עצמו, בפעם הראשונה שראיתי את זה. אני אמרתי, כן, אולי הוא בודד. אולי הבן אדם בודד. אני אומר את זה ואני עצור. אולי הבן אדם בודד, הוא מצלם את עצמו, אין מי שיצלם אותו, מסכן. זה עדיין לא הגעתי, אני עדיין בודד שעושים ככה, ואני רואה מנקודת אור כזאת במראה, שמראים לפעמים אנשים בתמונות. זה דברים שאני באמת, אני מסתכל עליהם ואני אומר, איך אפשר שלא תיווצר הקנאה? איך אפשר שלא תיווצר הקנאה? איך אפשר? מה, אתה רואה אצל חברך כל מה שקורה אצלו, בני משפחה, הכל אתה יודע מה קורה אצלו. אישה בהיריון, אתם יודעים, עין הרע שולטת בשלושה דברים. תינוק, אדם חולה ואישה בהיריון. לא, אדם חולה לא מדבר על המחלה שלו. אישה בהיריון עד חודש חמישי לא מספרת. היום איזה, אין מצב, אני שומע אנשים מפרסמים בעיתון כבר. זה נכנס להיריון, זה נקרא. אנשים מדברים על זה, בגלל זה יש המון הפלות, המון הפלות, כל יום הפלות, הפלות, הפלות. אנשים מדברים, מדברים, אנחנו רוצים לעשות את השיעור על עין הרע, בעזרת השם צריך להכין את השיעור מורכב מאוד. נסביר מה המהות של עין הרע. עין הרע זה אחד הדברים היחידים שבאמת אפשר לראות השפעה מיידית, ממש. אנחנו נמצאים במצב, איך הגענו לזה? אנחנו נמצאים במצב שכל דבר, באמת, כל דבר שאתה עושה, או שחברך עושה, אתה רואה, אתה מודע אליו. אתה עוצר את קנאה. אז זה קנה את זה, אתה גם צריך לקנות. אם אתה לא מצליח לקנות או שאין לך, אתה מרגיש תסכול. תסכול. אתה מרגיש תסכול. למה לא יש ולאין? מה אני שונה ממנו? מה אני שונה ממנה? ומה? ואז התחושות הולכות וגוברות. פשוט אתה בדאון, פשוט בדאון. אז מה אני אומר? אנשים מגיעים אליי, זה רוצה להתנתק מהאישה הזאת, לא מתאימה לו, והוא נקשר אליה רגשית, לדוגמה. אנשים נקשר רגשית. אם הולכים לפי התורה, לא נתקלים בבעיות האלו. למה? לפי התורה, מה אתה צריך לעשות? אתה, ההורים שלך, המשפחה שלך, לא משנה מי שקשור אליך, בודק על הגברת. בודקים עליה מכל הכיוונים. מה היא אוכלת, מה היא שותה, מה היא לומדת, מה היא עושה. ההורים שלה בודקים עליך, מה אתה עושה, מה אתה אוכל, מה אתה שותה. יש מציאת חן, שלושה חודשים נפגשים פעם בשבוע, יש מציאת חן, לאט לאט מדברים בטלפון, מכירים אחד את השנייה, חתונה. וזאת הדרך האמיתית. מתגרשים. לא, סליחה, יש דבר, צריך להבין. בתורה אמנם אין חיבור של האותיות ג' ות'. לא תסתיים מילה, נניח ניקח את המילה גג. גג, לא תהיה אחר כך את המילה טוב, שזה ת'. ג' ות', סיום מילה ותחילת מילה, לא יהיה חיבור שלהם בתורה. גט. בכל התורה כולה, אין את האותיות ג' ות' מחוברות, סוף מילה ותחילת מילה הבאה. התורה לא אוהבת את הגט. אבל עדיין יש גט קריטות, ויש גירושין, ויש... יש, כמובן. לא מתאים, מתגרשים. הבעיה מתחילה... מספיק חודש, חודשיים, לא יותר. הבעיה היא שאנשים לא מבינים, הם חושבים שהם משתמשים בהיגיון שלהם. זה לא קשור לשיחה, אבל נדבר על זה. הם משתמשים בהיגיון שלהם. כמה זמן צריך להכיר את הבחורה בשביל להתחתן? שנתיים, נגור איתה עוד חצי שנה, שבעה חודשים, ואז לראות. נכון? זה הנורמל. הבעיה שבדרך, בקונסטלציה הזו, בדרך הזו, בשיטה הזו, אנחנו לא רואים הצלחות בחיי הזוגיות אצל העולם החילוני. תלך לרבנות פה ותראה על מדרגות הרבנות, מלחמות, בתי משפט מלאים, מזונות, גירושים, תסבוכים. אין לך איזה הוכחה שהדרך הזו של להיות עם גברת אחת לאורך שנים לפני החתונה, זה באמת מביא לידי חיי זוגיות נכונים. בוא נסתכל בעולם החרדי, ואל תגיד לי מתביישים להתגרש שם. בוא נסתכל בעולם החרדי, הדתי-לאומית גם יש להם טעות בדרך, כי הם גם קצת מושכים את זה, אבל גם הדתיים-לאומיים, יש להם ברור שזה בלי מגע, ויש גבול מסוים בדרך מסוימת. תראה את זה, שם תשווה בין הזוגות. ותראו, עולם אחר לגמרי, תשמעו. אני אגיד לכם משהו. הבן אדם החרדי, הדתי, שמקבל הדרכת חתנים, והאישה שמקבלת הדרכת קלות, נכנסים לזוגיות עם אינפורמציה מאוד רחבה. על נפש האדם, נפש הגבר ונפש האישה. אין דבר כזה בעולם החילוני, העולם המסורתי, אין דבר כזה שהגבר הולך לשיעור כל 3 ימים כדי ללמוד על האישה. שמעתם דבר כזה? יש באמת משהו כזה שאני לא יודע. אין דבר כזה. נכון שיש חילונים שלמדו את זה אחר, ובאים אליי נגיד, או לאנשים אחרים, רבנים אחרים, שיתנו להם הסבר באמת, כן. אבל אין איזה, זה לא משהו שהוא, זה לא דרך שהיא קבועה. כמו שהולכים, מתחתנים, מציעים מצד נישואים באיזה מסעדה, זה משהו שהוא קבוע, נכון? אבל לעשות הדרכת חתנים, זה לא משהו שהוא קבוע. אצלנו זה חייב, חייב שתהיה הדרכת חתנים. שואלים את המדריך, איך הוא, מה הוא, איך הוא מגיב, מה... זה כמו שקונים את הבת, ככה גם עושים הדרכת חתנים. אין דבר כזה. בהדרכת חתנים מסבירים לך על הנפש של האישה. מה זה, אתה יודע מה זה? מה מסבירים לך שם? שכל דבר שהאישה עושה, אתה חייב, חייב, חייב להתייחס אליו. לומר לה תודה. על כל דבר. על כל דבר. ואם אתה אוכל ארוחת צהריים כל פעם שאתה חוזר, כל פעם שאתה חוזר מהעבודה או מהכולל, ויש מוכנה ארוחת צהריים, אסור לך להתרגל לזה. אתה צריך, לפני שאתה נכנס לבית, לומר 3 דברים. מה שהיה אתמול, לא בטוח שיהיה היום. מה שאשתי נתנה לי והעניקה לי השבוע הזה, לא בטוח שתעניק לי בשבוע הבא. וכל מה שהיא מרגישה כלפיי, לא בטוח שתרגיש את זה גם מחר. לכן אני צריך להתייחס למה שיש כאן, כי הדבר היחידי, לא בטוח שזה יהיה מחר. לא בטוח. תודה רבה, אשתי היקרה, כמה תרחה, כמה עבודה, חייב. אני לא אומר שכולם עושים את זה. יש גירושים גם במגזר החרדי. אבל אני אומר, מה מלמדים, מה מסבירים, מה התקשורת אומרת? ואיך האישה מאושרת? מתכשיטים, מזהב, מכסף? אלו נשים לא מאושרות. אלו נשים לא מאושרות. כי אני אוהב את האישה, אני אקנה לתכשיט. האישה שמחה, הלב שלה שמח בתכשיטים. אבל היא לא מאושרת, כמו שתתן לה מילה טובה. מה אתה חושב, שמה? שהאישה תזכור איזה תכשיט הבאת לה ביום הולדת הראשון? מי לא תזכור? תזכור כל שנה, אתה מביא לה מתנה, אחרי כמה שנים תשכח. אבל זה שהבאת לה פרח ביום שישי, או שאמרת לה איזה מילה טובה, או שהחמאת לה ליד המשפחה שלה, את זה היא תשכח, את זה לעולם היא לא תשכח, ולא רק שהיא לא תשכח את זה, זה גם מבנה אותה. מבנה לה את המבנה האנרגטי הרוחני והפיזי שלה. זה... לקבל מחמאה ליד כולם מבעלי, שהוא מכיר אותי הכי טוב. הרי אומרים, אתה רוצה לדעת אם באדם אמיתי או לא, תשאל את אשתו, אשתו יודעת עליו הכל. אשתו יודעת עליו הכל. אם חושבת שהוא אמיתי, תגיד, אם לא, הוא לא אמיתי. זה הדרך האמיתית לדעת. לא מה שהבאדם מציג בפניכם. ככה יודעים את זה. אז אם האישה שלו מקללת אותו, איזה בעל יש לי, שמשמו, שחנק, שיקס למדיח כלים ולא יחזור, כמה כללות. מה זה אומר? זה מה שהבאדם לא טוב. עוד פעם, יש פעמים נשים כשהן לא בסדר, הן לא בקו הבריאות, אז לא מתייחסים מה שהן אומרות. אבל רוב הנשים בדרך כלל כן יודעות. אבל גבר שיגיד על אשתו, לא סומכים על המילה שלו, כי הוא לא נמצא בבית, הוא לא מכיר אותה כמו שהיא מכירה אותו. האישה מכירה את בעלה הרבה יותר ממה שהוא מכיר אותה. דבר שהוא ידוע. ואנחנו, מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים לראות את הצד השני. תמיד. זה מה שמלמדים אותנו, לראות את הצד השני, לפני שאתה רואה את עצמך. זה בעניין הזוגיות, שזה קשור מאוד לעניין של שמחה, כי כמו שאמרנו, הכל קשור אחד לשני. אז כשאני רואה בן אדם שיש לו בעיה עם מישהי מסוימת, כמו שאמרנו, אז אוטומטית מה אני אומר לו עכשיו, בהתאם לעניין של הדברים שלנו, קודם כל תתנתק מהמחשב, מהאינטרנט, מהפייסבוק, מהתוכנות, מהכל שמתקשר. כי כל מבט שאתה תקבל ממנה, בהודעה או לא יודע איך ששולחים את זה, זה יעורר בך בחזרה את התחושה השלילית. כל ניצוץ. לכן פשוט מנתק את זה. איך הגענו לזה? שבסופו של דבר כשאתה רוצה לשמוח ואתה תלוי בסביבה שלך, מה יש לזה, מה יש לזאת, בא אליי איזה בן אדם, אמר לי, אדם מכובד מאוד, ראית אותו? מישהו מסוים שאוהב רכבים. ראית אותו? קנה את הרכב הזה וזה ב2 מיליון שקל. אמרתי, אוקיי, לא עונה, לא מדבר, לשון הרע. עוד פעם, מה זה, ככה כל... אני כבר זה... אמרתי, אולי הוא לקח לו כסף, הוא קנה בכסף הזה את האוטו. אמרתי, רגע, הוא לקח לך כסף מהבניינים שלך, זאת אומרת, הוא עשה לך איזה עקיצה או משהו, ובזה הוא קנה את הרכב? אני, מה פתאום, חזר שלום. למה אתה אומר את זה בטון כזה שלילי? מה הוא קונה רכב כל שני וחמישי? לא מספיק לו 5, יש לו כבר 20 רכבים. מה הוא רוצה עוד רכב? אבל מה זה מפריע? מה אכפת לך? מה אכפת לך? מה מפריע לך? איזה רכב יש לך? מרצדס S500 לונג. זה היה אתמול, אני זוכר את זה. 2000, איפה אנחנו? 14 עכשיו? 15? 13? החדשה. אמרתי, כמה עולה הרכב הזה? 970, 980, 1,000 שקל. וזה הרכב שיש לך? מה אכפת לך מה הוא קנה? יש לך את הרכב הכי טוב, מה אכפת לך? מה? יש לך הכל, יש לך כסף, רכב הכי מפואר, בית הכי יפה, אישה טובה, ילדים טובים, מה אכפת לך מה הוא קנה? נעלם דום. כשאני מסתכל מה יש לחבר שלי, אני מסתכל, אני לא שמח וחלקי, אני מסתכל מה יש לחברי, לעולם לא תהיה לי מנוחת הנפש, לעולם לא תהיה לי שמחה. ולמעשה, זה גם משהו שנראה לי הגיוני לומר, כל החברות הכמעוניות, כל החברות בכלל מתבססות על זה שלך יש שעון כזה. אם לחבר שלך יש שעון אחר, אתה גם תרצה לקנות שעון אחר. כל החברות הכמעוניות מתבססות על זה שאתה תרצה את מה שיש לחברך. למעשה מתבססות על יצר הקנאה. וכשאדם מקנה, לא יכולה להיות לו שמחה. אין אפשרות שלאדם קנאי תהיה שמחה. כי לעולם הוא לא מרוצה ממה שיש לו. הוא לעולם לא יהיה מרוצה ממה שיש לו. אלא אם כן, יש לו משהו שאין אותו לאף אחד. אבל זה זמני. למה זה זמני? כי תכף ומיד, למישהו אחר יהיה משהו יותר טוב משלך. כי ככה העולם בנוי. אתה קנית את המוצר הזה, עוד שנה הוא מתיישן, יקנו מוצר אחר, יהיה מוצר, ככה הולך ומתפתח. אין דבר כזה שלך יהיה משהו לנצח נצחים. לכן התורה אומרת, כאבות, איזה הוא העשיר, השמח בחלקו. זה העשיר. אתה שמח בחלק שלך. עכשיו, אין בעיה שתהיה לך וילה, אין בעיה שלך אוטו מפואר, אין בעיה שיהיה לך את השעון הכי יקר ואת הבגד הכי יפה. אין שום בעיה עם זה. יש לך אהבת, התאמצת, השם שלח לך, תהנה מזה. אין בעיה. אבל מישהו אחר קונה את הבגד הזה, אל תנסה לעקוף אותו בחזרה כדי להיות מספר אחד. אתה קנאי. ומי שקנאי לא יקבל שמחה ולא יכול לממש שמחה ולא יכול להרגיש שמחה. הוא מרגיש תחושה טובה שיש לו את המוצר הזה או את הדבר הזה או שהוא קנה את זה. תחושה טובה. שמחה לא תהיה לו. מה אכפת לי? מה מפריע לי? מה זה מזיז לי בכלל? אם יש לו את האוטו הזה, או את השעון הזה, או שיש לה את הבן זוג הזה, מה זה מפריע לי? או שהוא עובד בעבודה, מה זה קשור אליי? אם יהיה לו רע, יהיה לי יותר טוב? אם יהיה לו רע ויהיה לי יותר טוב, אז הבעיה היא אצלי. יש לי בעיה נפשית. מה אכפת לך שטוב לו? קנאה. לא העצב זה הניגוד של השמחה. קנאה מונעת את השמחה. עוד נלך עוד קצת קדימה. אני עובד בעבודה, משקיע, מתאמץ, הופך את העולם, הולך, רץ, חוזר, קבלים מאחורה, יופי. מגיע בחור אחר, גם נכנס למשרה כמוני, רק קצת יותר מאוחר ממני, ופתאום הבוס קורא את שנינו לשיחה, נשמע, שלום, אתה לא מוצלח, ידוע, אתה משתדל, כל הכבוד, אבל דוד כאן מוצלח מאוד. אני מקדם אותו, דוד, התפקיד הוא שלך. טבעי, מה אנחנו נרגיש? אכזבה, תסכול, ייאוש, אני פה ראשון, אמצתי, הפכתי, השתדלתי, ככה, לא מגיע לי פידבק, טבעי. אין לי בעיה שתרגיש תסכול לזמן מסוים. אחרי כמה דקות, אומר, הכל משמיים, תודה להשם, תודה להשם, השם, תודה רבה, שנתת לי את זה, אני מודה לך בלב שלם, תודה רבה, אין לי מילים להודות לך על זה, ומשתחרר, ממשיכים הלאה. אבל אם אתה נפגש אחר כך עם בן דוד שלך ומספר, וואי, דוד הזה, עשה לי קנוניה, חתר תחתה, אתה מתחיל לפתח תיאוריות, למה הוא קיבל את התפקיד ואתה לא? קנאה. אתה תהיה אדם לא שמח. אתה לא תוכל להכיל שמחה. אתה תוכל להכיל תחושה טובה לזמן מסוים, שמחה אתה לא תוכל להכיל. כי הקנאה היא הפקק שמונעת, הקנאה מונעת מהשמחה להיכנס לנפש שלך. לכן, בעולם החרדי, לא נהוג שזוג ילכו לזוג אחר. לא נהוג. קודם כל, מלמדים אותך מגיל קטן, מגיל 18, שמסבירים לך על חיי הנישואין, מלמדים אותך לדבר עם האישה. את האישה לא צריך ללמד לדבר, היא נולדה ככה, יודעת לדבר חופשי על ימין והשמאל, אין צורך לדבר. אותך מלמדים לדבר עם האישה. להקשיב ולדבר עם האישה. תמיד יש עם מי לדבר ומה לדבר. נכון שהאישה לפעמים לוקחת את הילדה או את הילד לבית של משפחה אחרת ומשחקים שם ביחד. אבל ללכת זוגות לביקור לא קיים, לא נהוג. למה זה לא נהוג? האישה נכנסת לבית של החברה, יושבים, שותים כוס קפה, לא יודע מה שעושים, רואה את המפה, איזה מפה יפה, מה, זה ייצור, ממש, ממש יפה פה. אם הבעל שלה חס ושלום הלך והרים את הכוס קפה והביא עוגיות, גם הבעל עוזר, שיפה, טוב לדעת. מעניין, מעניין. מה זה המזנון הזה חדש? קניתם עכשיו? מתי? שאלות, כן, זה קנינו, איך קוראים לחנות הזאת של הזול? איקאה, קנינו מאיקאה, קנינו את זה מראיתי שלומי, מדביקה, כפי שעשו לי הנחות. יפה מאוד. לא קרה כלום. מחמאות, חיוכים. הולכים לבית. מה קורה בבית? באמת, שאני לא ראיתי שלומי, זה לא... קפה. מגיע לבית. האישה תסתכל על המזנון שלה, מי עשה פה את השריטות האלו? מי נפח אותו? מי נגע בו? כבר הוא ישן, הוא לא טוב. תראה צלחת על השולחן, יומיים אחר כך, כן? לא באותו רגע, אותו רגע שקוף מדי. מה אתה עושה? למה אתה לא עוזר לי? אני כל הזמן צריך לעשות הכל לבד. לך תראה בעלים אחרים, כל המזרים אנשים שלהם, אז מה אם אתה לומד כל היום? לך אתה... הבעל לא מבין עדיין מאיפה זה מגיע. אם הוא חכם הוא מבין מהר, אם הוא לא חכם הוא יבין את זה עוד כמה שעות. זה מגיע מהמפגש. קודם כל, ברוך השם, יש חיי חברה שהם מינימליים ואיכותיים. ואני רוצה לספר לך על חיי החברה שאני שומע בחברה החילונית. אתה יודע, כמו שאתה יודע, אני נפגש עם הרבה אנשים מהחברה החילונית. אני מאוד אוהב אותם, אבל חיי החברה בחברה החילונית בדרך כלל נגמרים באסונות. אם זה מריבות, אם זה חיכוכים, אם זה בגידות, אם זה צרות, אם זה אסונות, שאני יודע בוודאות, אני שומע מקרים. אתם יודעים שאני שומע, אני מדבר ממקום ניטרלי. צריך חיי החברה, אבל מה לעשות, הנפש של האדם לא בנויה לראות הצלחה אצל מישהו אחר. נפש האדם, כשאתה רואה הצלחה, אחר אתה מביא איזה מוצר לארץ, לדוגמה, ויביא בחור אחר אותו מוצר בדיוק, ואתה הבאת את הרעיון ראשון, והוא יצליח יותר ממך, איך אתה תרגיש? אתה תקנה. זה לא רק אתה, זה גם אני וגם הוא וגם היא, כל אחד. לכן התורה מלמד אותך איזו עשיר השמח בחלקו. איזו עשיר השמח בחלקו? לא לאיזה עשיר טוב, או איזה עשיר שיהיה לו... תהיה לו תחושה מצוינת, זה העשיר שמרוצה ממה שיש לו, או שמסתכל רק על מה שיש לו. כתוב את המילה הזאת, לכן אני מקשר את הקנאה והשמחה. לא מעצמי אני עושה את הקישור הזה. איזו העשיר השמח בחלקו? זה אדם שהוא לא קנאי. מה שיש לו, בזה הוא שמח. הקנאה והשמחה זה המפתחות. הנפש לא... נפש לא מאומנת, נפש יכולה להיות מאומנת. עכשיו יצא איזה בחור, שהוא בוחן תאונות של המשטרה, זה אומר שכל תאונה שיש באזור המרכז, הוא מגיע לשם ראשון. בודק את המרחב, בודק את הנפטרים, את ההרוגים, את החלקים שמפוזרים על הכביש. אז עכשיו, אם הוא יראה רצח או דקירה או שיראה דם ברצפה, זה כמו שיראה חתיכת פלסטיק. ואנחנו, אם אנחנו נראה את החתיכה של דם או איזה אצבע קרוטה חס ושלום, אנחנו נקבל צמרמורות. הנפש שלו מאומנת. הוא רואה את זה כל יום 20 פעם בצורה הכי קשה שיש. מילדים ועד מבוגרים. נפש מאומנת, יש נפש מאומנת, יש דבר כזה, יש מציאות כזו. אבל בן אדם שהולך ורואה אצל האחר, בלי שהוא עובד על עצמו, סיכוי גדול שתהיה לו את התחושה של הקנאה, שהיא חוסמת את השמחה. ולכן מה אנחנו צריכים לעשות בנידון הזה? כמה דברים. איך הפתגם הזה? הדשא של השכנים ירוק יותר. תמיד הדשא של השכן ירוק יותר. זה פתגם לא, שלא נמצא כביכול במלל הזה ביהדות, זה פתגם שהתפתח עכשיו, אבל יש... מארצות הברית זה הגיע. הדשא של השכן ירוק יותר. שזה אומר שזה כלל. שכל מה שהשכן יעשה, תמיד אתה תראה אצלו את החיוביות בדבר, מאשר בדברים שקיימים אצלך. זה אומר שיכול להיות שהשכן עשה לעצמו איזה גינה יפה, אתה תראה שהגינה יפה. אבל יכול להיות שאשתו של השכן והשכן עצמו לא מרוצים מהגינה. לא אהבו את זה, קצת יש פה בעיות, פה חורים, פה זה, לא אהבו את זה. בסדר? אבל אתה תחשוב שהיא יפה. למה אתה תחשוב שהיא יפה? כי היא של השכן. זה שזה של השכן, אתה תחשוב שזה יפה. זה ככה, זה כזה... דבר שהוא נפוץ. אז אומרים, אין בעיה. קח את הדבר הזה שיש לשכן שאתה חושב שהוא יפה וטוב ולך אין אותו. אבל קח את כל החבילה. את כל החבילה. את זה שיש ביניהם ויכוחים כל שני וחמישי. את זה שהילד לא כל כך מרגיש טוב. את זה שאמא שלה נמצאת בקומה. קח את כל החבילה. לא, לא, מה פתאום? מה? לא, מה? מספיק לי מה שיש לי? טוב לי? מה? לך תדע מה יש שם? אני לא רוצה. נו, מה? כסף זה הכל בחיים? פתאום האדם מתחיל לדבר. מה קרה? מה השתנה? כשמעמידים את האדם על מקומו, הוא מתעורר. אנחנו יודעים, כמעט בוודאות, שהתחושות שלנו משפיעות עלינו. שהתחושות משפיעות עלינו, זה ממש ברמה של רמת דיוק עד הנקודה האחרונה. לדוגמה, משהו שהוא מאוד מאוד נפוץ. בן אדם אכל בארוחת ערב דגים. ויש לו תחושה של בחילה. הוא רוצה להקיא. אם התחושה של הבחילה חזקה, והוא הקיא, הבן אדם הזה לעולם לא יתקרב יותר לדגים. בן אדם הזה שהיה אוכל עד היום דגים, לא יתקרב לדגים. אפשר להקיא מאכלים, אבל שלא יקרה לך שום דבר, כי התחושה לא חזקה. אם התחושה של הבחילה כל כך חזקה, הבן אדם הזה לא יתקרב יותר לדגים, לא יסוגל לאכול דגים. לא אלרגי, לא כלום. התחושות של האדם משפיעות עליו. לדוגמה עכשיו, הייתה איזה זמרת אחת, לא יודע אם היא היום עובדת, לא עובדת, לא יודע איך קוראים לה, מפורסמת דווקא, חדד, שרית חדד, כולם מכירים אותה. עם האולם, נכון? מאז היא לא עשתה שום דבר? יפה, זה מה שאני רוצה בדיוק לומר. אז יש את הראו לי, דווקא זה לא היה מזמן שהראו לי את זה. ממש רואים איך האולם הזה קורס. לא זוכר איך קוראים לאולם הזה. ורסאי. ממש רקדו שם. אבל היה שם איזה שיר ברקע. שאלה, שאלה, זה אישרו לי את זה, זה לא... לא, 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 לא. לא יודע, יכול להיות, תקשיבו שנייה, אתם... ומאז היא לא שרה את השיר הזה. הבנתי, הסביר לי הבן אדם שזה היה שיר מאוד מצליח. דיברנו על כל מיני מהלכים בנפש, ואני אתן דוגמה למשל, שהתקרה או הרצפה קרסה, בדיוק לא הבנתי מה היה שם. לא משנה, זה קרה שם איזה אסון, השם ישמור. ויש שם את השיר הזה ברקע, ומאז היא לא שרה את השיר הזה. כי התחושה שהתחברה לשיר הזה, תחושה של מוות, של אסון, לא של שמחה. תחושה משפיעה. אם יש לי תחושה של קנאה, שמה זה אומר תחושה של קנאה? זה אומר שאני חושב שאולי... אני חושב שאולי יש לאדם הזה משהו שיכול היה להיות שלי, או שהוא השיג אותו לפניי, לא משנה מה. התחושה הזו תשפיע עליי בצורה כזו שאני או לא מוצלח, לא טוב לי, אני לא מוכשר, הם יותר טובים ממני, הם יותר מוצלחים ממני, הם יותר יפים ממני, יותר עשירים ממני, לא משנה מה. והתחושה הזו תשפיע עליך. תשפיע בצורה אפקטיבית לחלוטין, עד כדי כך שאתה תהיה כבול בתוכה. מה אנחנו צריכים לעשות? בפרשת השבוע, לאחר שיעקב עוזב את לבן, הוא שומע שעשיו, אחיו, שרוצה להרוג אותו, מגיע אליו עם 400 איש. מה יעקב עושה? שלושה דברים. שולח לו מתנה, מכין את המשפחות, את השבטים, למלחמה, בונה מחנה בצורה אסטרטגית מלחמתית, ומתפלל לפני מלך מלכי המלכים שיושיע אותו ויציל אותו. אבל מה הוא עושה קודם כל? שולח לו ישים, גמלים, איזים, הכל. מה רוצה לומר לו במתנה הזו? למה לעשיו אין עושר? עשיו, כל אדום שלו, כל שעיר שלו, עשיר גדול מאוד, יש לו כל מה שהוא רוצה. מה זה, 20 כאלו, 50 כאלו, 100 כאלו, מה זה יזיז לו? ישפיע עליו? מה המתנה הזו? עוצר, גנבת לי את הבכורה, גנבת לי את הברכה, נותן לי עכשיו איזה כמה מאות כבשים ובהמות למיניהם, וזה יפתור את הבעיה? הברכה, כמו שהסברנו בשבוע שעבר, נלקחה מעשיו בצורה חוקית. מכרת לי אותה, את הבכורה, מכרת לי את הבכורה, מכרת לי את הברכה, קיבלת נזיד עדשים. לא אכפת לך מזה. ברגע שקיבלתי את זה, יש לו את זה. כמו ילדים קטנים. ילדים קטנים. שני אחים, לפעמים אני רואה אצל הבנות שלי. משחקות. וכשהילדה הקטנה, לדוגמה, או שהילדה הגדולה, לוקחת משחק של הילדה הגדולה, והיא לא אכפת לה מהמשחק הזה, היא לא במגירה. ברגע שהיא לקחה את המשרוקית או משהו כזה, זה שלי, זה שלי, תביא לי את זה. לא השתמש בזה, לא עניין אותך, לא צריך משחק אחרי, זה פאזל. מה עכשיו זה, בגלל ש... לא, זה שלי. היא לקחה לה, ברגע שהיא לקחה לה והיא עושה בית השימוש, היא אומרת, למה אני לא אעשה בית השימוש בעצמי? חי סב, יעקב לקח לי את הברכה ואת הבכורה, למה אני לא עושה את זה בשימוש בעצמי? רצה להרוג אותו, ברך יעקב ללבן, כל מסכת האיסורים שעבר, הגיע מול עשיו. נתן לו את המתנה. מה היה שם? יש המון הסברים. אבל לפי דעתי, מה שצריך לומר, שיעקב הוריד לעשיו את הקנאה. ביטל לו את העניין של הקנאה. כשהוא נתן לו ממבחר צונו, ונתן לו ממבחר הברכה שלו, נתן לעשיו, הוריד לו את הקנאה. עכשיו זה כמו שבן אדם שהתקדם בעבודה שלו, על חשבונכם, יבוא אליך וייתן לך את המשכורת שלו. תן לי את המשכורת שלך, קח את המשכורת שלי. כבר אתה תרגיש יותר טוב. כבר אתה תרגיש יותר טוב. אז מה יעקב עשה? שלח לו את כל הדורון הזה, לבטל את עניין הקנאה. לבטל את עניין הקנאה, על ידי נתינה. ומה זה גרם? שמה עשיו אמר לו? עכשיו, כשאתה מקנה, אתה הופך להיות אדם נמוך. כי אתה לא מרוצה מעצמך. הופך להיות אדם נמוך. אבל כשאתה לא מקנה, טוב לך עם מה שיש לך, אז מה עשיו אמר לו? לא, 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 אני לא צריך, תודה. אני אוהב אותך, מחלתי לך, הכל טוב, הכל תקין. אחים אנחנו, מתחבקים, מתנשקים. אני לא צריך את כל זה. אומר לי, יעקב, כל מה ששלי, שלך. אומר לו, יש לי די ויותר, אני לא רוצה כלום. לא, בבקשה, תיקח, תיקח. מה יצר פה? הלכה היא שעשיו שונא ליעקב. אמר רבי שמעון בר יוחאי, הלכה, מה זה הלכה? זה דבר שאין עליו עוררין. אין דבר כזה שהגויים יאהבו את היהודים. במיוחד לא האירופאים. אירופה זה עשיו, כן? ארץ אדום. אין דבר כזה שאהבו את היהודים. זו הלכה. וגם, עוד הלכה, רבי יונתן בן עוזיאל אומר, שלום לא יתקיים עם המחבלים. שלום, פיס, הרמוניה, פיס, שלום זה פיס, לא? איך אומרים שלום באנגלית? שלום, הרמוניה, פיס, אנרגיה, חיבוק הדדי, חיבוק קבוצתי, איך שתקראו לזה, לא יתקיים עם המחבלים. שלומון לא יתקיים עם מחבלון, לא יתקיים לעולם ועד. אז כל הסכמי השלום, וכל הניסיונות, וכל המפגשים בין המדינות, לעולם, זו נבואה שהיא... מציאות, לא יתקיים עם המחבלים. נכון שהלכה היא עשיו שונא ליעקב, אבל יעקב מה עשה? גרם לעשיו להוריד את הקנאה. וכשהוא הוריד ממנו את הקנאה, הוא הגן על עצמו. וככה לא היה חס ושלום מצב שעשיו היה הורג את יעקב. אז מה אנחנו עושים? אז מה אני מסביר לכם? מה אנחנו עושים? כשאתה מקנה מאדם מסוים, תן לו משהו. תן לו משהו. הם מסבירים, כשאתה רוצה, הרמב״ם אומר, כשאתה רוצה להיפטר ממידה מגונה, לך למידה הנגדית שלה. עכשיו בן אדם מרגיש שהוא כעסן, אסור לו לקרוס אפילו פעם אחת, הוא צריך להיות הכי וטרן שיש, הכי אפתי שיש. בן אדם שהוא קמצן, כלאי, צריך להיות הכי פילנטרופ יש, הכי נדיב שיש. ואז לאט לאט מסנכרן את עצמו לדרך האמצע, דרך הזהב. וזו השיטה הבדוקה. אתה מקנה במישהו שלקח לך, שמשהו שלך נראה לך טוב, יפה, נעים, היה אמור להיות שלך, אתה מקנה בו, תן לו משהו. תן לו משהו. כשאתה נותן לאדם משהו, אתה משפיע עליו, הרי זה ידוע. אתה רוצה לעשות עסק עם מישהו מסוים? עסקה? תבקש ממנו משהו. יש לך עת. אפשר בבקשה את העת שלך? כשבן אדם נותן לך משהו, הוא מתחבר אליך אנרגטית. הוא מתחבר אליך. הוא מרגיש שהוא נתן לך משהו, שהוא העניק לך משהו, לא משנה מה זה, זה בשבילו חיבור. לא, לא, משהו פיזי. פיזי, פיזי. את ממחטה, שהוא מעביר לך את זה ביד, תק, הוא יתחבר אליך. לכן כשעושים עסקה עם בן אדם מסוים, מבקשים ממנו משהו. אבל לא לעשות את זה. תן לי בבקשה את הכובע שלך או את הנעליים שלך. צריך את זה בחוכמה, שזה יבוא טבעי, בצורה נורמלית, לא... זה יבוא בצורה נורמלית, כן? כשבן אדם נותן לך משהו, הוא סומך עליך. לפני שסגרתי עסקה, אני רוצה לסגור עסקה, יש המון שיטות. אחת מהשיטות, לבקש מהאדם שסוגר איתי את העסקה משהו. זה נותן לו תחושה שאתה אמין, שאתה טוב. את, ממחתה, תעביר לי את הדף הזה, לא משנה מה. כשאתה מבקש, משהו הוא נותן לך, שזה סוג של מחויבות. זה לא מה שתסגור עסקה, אבל חלק מהדרך. לכן, כשאתה רואה אדם שאתה מקנה בו, זה לא קשור לזה, כן? כשאתה רואה אדם שאתה מקנה בו, תן לו משהו. תשבור את המידה עד הסוף. לא. אם הוא מקנה בך, את לא יכולה לדעת אם הוא מקנה בך. אפשר להרגיש, אפשר גם לא להרגיש. כשאת מקנה בבן אדם מסוים, אני מקנה ב-X, בדוד, אני נותן לו משהו. למה אני עושה את זה? זה לא קשור מה שדיברתי על העסקאות. מה שאמרתי על העסקאות זה סתם, סתם כמו טיפ כזה שנתתי לכם. למה אני עושה את זה? כדי הרי אם אני מקנה בו, ואומר שיש לו משהו שאין לי או שהיה צריך לקבל או לא משנה מה, אז אני משבר את המידה הזו, ואני נותן לו, זאת אומרת, אני הולך למקום הקיצוני ביותר, שאני צריך לקבל, אני נותן, אז אני, רק ככה אני משבר את המידות. אני יודע הפעולה הקיצונית ביותר. כן, אצלי, אני מדבר על עצמי. מה, שהוא ייתן לך משהו, אם מישהו מביא לך משהו פתאום ככה בהפתעת, תדעי שהוא מקנה בך. אני צוחק. ברור שהוא יכול. את שואלת שאלה אחרת. אם מקנאים בי, מה אני עושה? בי, לא שאני מקנא. אני כל השיעור דיברתי על זה שאני מקנא, זה גורם לי לחסימה של שמחה. אתם שואלים שאלה אחרת, שלא קשורה לשיעור. כן, אתם שואלים שאלה אחרת. האדם שמקנא בי, מה זה יוצר? אז ככה, אדם שמקנה בך יוצר שני דברים, ובזה נסיים את השיעור ונמשיך פעם הבאה, כי כבר מאוחר. אדם שמקנה בך יכול ליצור אצלך עין הרע, להשפיע עליך בעין הרע, והדבר השני שיכול ליצור עליך זה הקפדה. הקפדה משמיים. איך אני מתרחק כביכול מאדם שמקנה בי? דבר ראשון, התורה אומרת את זה, מסכת תענית, כתוב בפירוש, אמר רבי יצחק, כל דבר הסמוי מן העין, דבר הסמוי מן העין, שרויה בברכה. יש בברכה. אז דבר ראשון, להסתתר. דבר שני, אם כבר, זהו, עשית את זה ומקנים בך. אז תראה כלפי חוץ, גם את הדברים שהם לא הכי מוצלחים אצלך. אני לדוגמה לא יודע כל כך טוב לשיר. אז בבית וזה אני שר הרבה. זה מה שאני יכול לעשות. תראה דברים שאתה לא מוצלח בהם. וזה קצת, פתאום אתה שומע לבן אדם שאתה מקנה בו. שמעו ככה ביקר. מה אתה אומר? הוא מאומץ? מה אתה אומר? הכל נעלם בשניות. נכון? מה אתה אומר? ככה אמא שלו? וואי, 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 וואי. או, טוב לי מה שיש לי, עזוב אותי. ככה זה. בעזרת השם יהיה כולנו בשורות טובות, הרבה שמחות, שמחה אמיתית. אל נא רפננה, אל נא רפננה, רפואת כל חולם, חייסה, רפואת כרם, 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 רפואת כרם